שלום לכל הצופים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המילים, התוכנית שבה אנחנו נפגשים כאן המרצים של מכללת קבלה לעם, מדברים על כל מיני נושאים, סוגיות ומושגים מתוך שיעור הקבלה היומי, ויש מושג כזה בחוכמת הקבלה שנקרא אמונה, ויש מושג שנקרא דת וכן הלאה, מושגים שמאוד מבלבלים אותנו, מתעתעים בנו לפעמים, ומאוד מרתקים אותנו לדעת באמת מה, על מה מדובר שם. היום אנחנו נעסוק בחלק מהתוכנית בעניין הזה, אבל אנחנו נתחיל מיד עם קליפ של הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי, ומיד נמשיך. בבקשה.
להביא אור לחיים שלי, זה משהו שאני יכול להביא בעזרת הקבלה גם אם אני לא מאמין בכוח עליון, או שאני חייב להאמין בכוח עליון כדי שיבוא אור?
אני לא דיברתי כאן על אמונה בכלל. מאיפה אתה מוצא את הדבר כזה? אמונה זה משהו שאני לא יודע, לא מבין, לא מרגיש, לא כלום, ואמרו לי מהצד, ואני מאמין שזה מה שאמרו לי, זה נכון, אמנם שאין לי לזה שום הוכחות. אנחנו מדברים כאן על מדע, חוכמת הקבלה כמדע, לכן נקראת חוכמה ולא דת. ולכן כאן אנחנו מדברים רק על ה... אדם שמגלה את הכוח העליון הזה, האור שמשפיע עליו, הוא חוקר אותו ובונה מדע איך להשתמש בכוח העליון הזה שגילה אותו בטבע, כיסוד של כל הטבע, ומכל האפשרויות שאנחנו חוקרים על הכוח הזה העליון, על האור העליון, איך שהוא משפיע עלינו, בעזרת מה אנחנו יכולים לקרב אותו, וכן הלאה. זה כל הנושא של חוכמת הקבלה. זאת אומרת, החוכמה הזאת היא סך הכל מטרתה הפרקטית. זה איך אנחנו יכולים למשוך אור העליון, שמתקן וממלא את כל הרצונות וכל הפגמים שבנו, בחיים שלנו.
זה היה הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי, והיום נמצאים איתי באולפן אלכס ובן ציון, מה שלומכם? שמח להריח אתכם כאן בתוכנית מאחורי המילים, ואיתי יחד אתם צפיתם גם בקליפ הזה, וללא ספק אני חושב שהנושא הוא נושא מרתק, מעניין. הנושא הזה של אמונה, כמה אנושות חוקרת את הנושא הזה. אז לא באמת כל כך ברור, אבל... כן, מה ההבדל בין אמונה בחוכמת הקבלה לבין אמונה אולי הרווחת וכן הלאה? אולי אנחנו יכולים ככה בעזרתכם לעשות סדר בעניין הזה.
חוכמת הקבלה היא למעשה, היא חוכמה שעובדת עם הרגש. זאת אומרת, ורק אחר כך היא מתרגמת את זה לידע. זאת אומרת, מה שלא מתלבש ב-100% בתוך הרגש, לא מתורגם לידע. ולכן זה מה שהופך אותה לסוג של מדע, שרק מה שאם אין איזו תוצאה שמתקבלת בצורה ברורה בכל החושים, אז קוראים לזה בקבלה, מה שלא נשיג לא נגדירהו בשם. זאת אומרת, מה שאני צופה, מה שאני רואה, אין מה שנדיין, אין מה שנבהרות, הכל בצורה ברורה, חשבון, פשוט, בלי שום דבר חוץ מזה. וזהו, ולכן המושגים של אמונה שרווחים היום אצלנו בכל עם, בכל דת, שיש איזושהי הנחה מסוימת שאנחנו עובדים איתה, היא לא קיימת בחוכמת הקבלה, אין כשם הנחות והן נשארות בתור הנחות, אלא רק מה שבסופו של דבר מתקבל בתוך החושים, זה נחשב לאמת, לידע. אותו דבר כמו בעצם במדע, נקרא לזה המדע המסי. גם היום במדע יש תיאוריות שעוד לא עשו להם ניסוי והוכיחו שהן נכונות או לא נכונות. אבל נקרא לזה במדע הקלאסי, רק מה שעשו לו עליו ניסוי, בדקו וראו באמת שזה ככה, אז זה נחשב לעובדה מדעית. לכן המושג אמונה בצורה שאנחנו מכירים אותה, בצורה העממית, שיש כוח עליון, אין כוח עליון, מאמינים ש... אולי תאמין בי, מה אתה לא מאמין שאני את בן אדם טוב, באמת, איך אתה מתייחס, זאת אומרת, כל המושגים האלה של לבקש מהאדם, לקבל איזושהי הנחה, איזושהי ידע שעדיין לעצמו הוא לא הוכיח שזה ככה, היא לא קיימת בחוכמת הקבלה.
האמת, אני חושב שבזכות העובדה הזאת שציינת עכשיו, חוכמת הקבלה הופכת להיות רלוונטית הרבה יותר היום. כי היום רוב האנשים לא מאמינים לשום דבר. מה זאת אומרת שאתה אומר לי משהו שהוא קיים ואני מאמין לזה שהוא קיים? זאת אומרת שאני לוקח את מה שאתה אומר לי ומקבל אותו כעובדה. והיום עם הסקפטיות של העולם הזה ועם כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה מידע שמסתובב גם באינטרנט וגם בכלל בעולם שלנו, אני כבר לא מאמין לכלום. אם אני לא רואה את זה בעיניים שלי ואני לא מקבל את זה ולא חש את זה ולא מרגיש את זה ממש, זה מבחינתי לא קיים. בגלל זה כשאתה אומר לי כוח עליון, מאוד קשה לי להאמין שיש כזה דבר כוח עליון. וגם זה מה שאומרת חוכמת הקבלה, היא אומרת אתה לא מאמין, אין דבר כזה שאתה מאמין למישהו, אלא אתה משיג. מבחינתך אחרי שהשגת, אתה יכול לכנות את הדבר הזה בשם משהו שאתה מרגיש שהוא קיים. מבחינתך זה הופך להיות עובדה. מה שאתה רואה זה מה שקיים, מה שאתה לא רואה לא קיים. וזה דווקא האמונה וחוכמת הקבלה, שאתה משיג את הכוח הזה שנקרא הכוח העליון.
שאנחנו בעצם משיגים את זה בעצמנו, זה ככה סובר את חוכמת הקבלה, שזו הגישה הנכונה לחיים. אתה הזכרת בן ציון את המושג מדע, גם אני חושב שהרב לייטמן הסביר את זה בקליפ, ופה זה איזושהי נקודה שהיא מאוד, מאוד מרתקת. איך בדיוק ההרגשה הזאת קורית? איך בדיוק המדעיות באה לידי ביטוי בחוכמת הקבלה? זאת אומרת, העיקרון ברור שאני צריך להרגיש, באמת אני לא יכול להאמין לאף אחד, כי באמת, אלא אם כן, אני באמת מרגיש ומבין. מה עם אותם הנוסחאות האלה בחוכמת הקבלה, שאנחנו יכולים כמו מדע לבדוק, להרגיש?
חוכמת הקבלה יש בספרים, שכתבו המקובלים, והם כתבו אותם מתוך אותם ניסויים שהם ביצעו, חקרו, גילו, השיגו. ומאפשרים בעצם לכל אדם, תחת התנאים הנכונים כמו תנאי מעבדה, הוא צריך שנגיד שיהיה לו קבוצה של אנשים שהוא יעשה את זה איתם ביחד, הוא צריך מדריך, מורה, הוא צריך כמובן את אותם ספרים. ואם הוא יחזור על אותם פעולות שרשומים בספרים, כמובן צריך הדרכה. אני גם לא יכול פתאום לקחת איזשהו ספר בנושא מסוים, ובעצמי להתחיל ללמוד את זה ולהגיע לזה. עדיין אני צריך שיהיה לי מעבדה, שיהיה לי מורים, שיהיה לי מנחים, צריך לקחת לי כמה שנים. עד שכל דבר שאנחנו רוכשים בעולם שלנו, אותו דבר, זה סוג של לימוד ופרקטיקה ועשייה, אין משהו שהוא אני מתעורר ואני יודע, אני לא יכול להיות פתאום מהנדס, רופא, עורך דין, כל דבר אנחנו רואים, גם יש גם תקופות של ניסיון. גם חוכמת הקבלה מציע את אותם כלים בדיוק, מה שאמרתי, ספרים, מורה ומעבדה, שזה בעצם אותה קבוצת אנשים שבתוכה הוא עובד ולומד, ומתוך האינטראקציות שהוא מפתח איתם, עם ההנחיה של המורה והספרים, הוא יכול להגיע לתוצאות, לכוחות, לידיעות שהוא לומד עליהם בספרים. לכן, מבחינה הזאת היא מאוד מאוד פרקטית ומאוד מאוד מעשית.
יש פה איזשהו ציטוט של בעל הסולם, בנוגע לאחד המושגים שתכף נדבר עליו. הוא אומר כך, מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות, זה עוד קוף נון ה', כותב לנו בעל הסולם כך, ולפי זה יש לשאול אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. באמת, מה שהייתי רוצה לשאול זה, למה המאור המחזיר למוטב הזה, זה גם מה שרב לייטמן דיבר עליו, למה הוא באמת זה שאותו האמצעי המדעי שאיתו אנחנו משתמשים בלימוד?
כן, קשה להגיד במשפט אחד מושג שנקרא סגולה, ואחריו להגיד שזה מדע, כן? זה כמו גם אותו הסיפור על ספר הזוהר, איך שהוא נכתב, כן? ישבו 10 מקובלים במערה, במשך 10 שנים, כתבו איזשהו חיבור, ולזה קוראים מדע דווקא. כי באמת, האדם, נגיד, אני רוצה להשתנות, אוקיי? ואני מחליט היום שאני רוצה להשתנות. אז אני קם בבוקר ואני אומר, זהו, אני מה שהיה אתמול אני מוחק, אני נהיה אני החדש. אנחנו כולנו יודעים שכנראה שהדבר הזה לא יחזיק הרבה זמן, מקסימום שעתיים. לחזקים זה ייקח יום יומיים, אבל הוא יחזור להיות מה שהוא היה קודם, כי אני לא יכול לצאת מהעיגול שלי. אני מה שאני וזהו, אני לא יכול לשנות את עצמי. ובאמת באה חוכמת הקבלה ואומרת, אתה צריך שיטה אם אתה רוצה באמת להשתנות. תיקח שיטה שהיא אומרת שיש כל מיני אמצעים שאתה יכול להשתמש בהם, ועל ידם אתה יכול לשנות באמת את עצמך, באמת לשנות את הטבע שלך. אחד האמצעים בחוכמת הקבלה זה אותו המאור המחזיר למוטב, אותו הכוח שכבר קיים בטבע, שעל ידי זה שאנחנו משתמשים בעוד כמה אמצעים, אנחנו יכולים להתקשר לאותו הכוח, ושאותו הכוח הוא זה שישנה אותנו. אותו הכוח הוא גם מפתח אותנו, אותו הכוח הוא מגדל אותנו, אותו הכוח קיים בטבע. רק היום אין לנו קשר איתו, הוא נסתר מאיתנו פשוט. וחוכמת הקבלה זה דווקא השיטה שאפשר לקחת אותה, ובזכות אותו הכוח לשנות את האדם, לשנות את הטבע שלו.
אז מה בעצם, יש איזה משאב בטבע שנקרא מאור המחזיר למוטב, ורק צריך כאילו לדעת איך מוציאים אותו? מה?
בטבע יש המון המון משאבים שאנחנו לא מנצלים אותם, בפרט המשאבים הרוחניים או הכוחות האלה, שפשוט נובעים מתוך חוסר החושים להרגיש אותם, חוסר הכלים, כמו שכל פעם מגלים איזה משהו חדש בטבע, איזה נוסחה, אחר כך בודקים שבאמת זה קיים, יש את התופעה הזאת, או שגילו איזה חלקיק עם איזה מיץ, אז זאת אומרת, זה לא דברים חדשים, אבל בהחלט, חוכמת הקבלה מציעה איזשהו חלון לשדה נרחב מאוד של כוחות חדשים, של קשרים חדשים, של נוסחאות חדשות, שנובעים מכל הנושא הזה של חיבור, של קשר חדש, של קשר שקוראים לו אבת הזולת או ואהבת לך כמוך. כמו שאמרתי, שזה מתבצע אבל בצורה מאוד מאוד ניסיונית ופרקטית, עם ספרים, מדריך וקבוצה שעובדת בצורה מאוד מאוד מודרכת, ועל ידי זה אנשים מגיעים לידיעות חדשות, להרגשות חדשות, בחושים, ועל בסיס זה הם מודעים למה, זאת אומרת, אחד הגורמים המרכזיים, זה אותו המאור המחזיר לימותם, או מה שאתה ציטטת מבעל הסולם, מהקדמה לטס, מאוד קופנוני, זה שהחוש המרכזי שלנו הוא הרצון, זה החוש המרכזי בו אנחנו מרגישים, ואחר כך זה מתורגם אצלנו לידע או לאיזושהי צורה שאנחנו רואים בחוץ. ואז דווקא כשאני עובד עם הרצון, ואני לוקח איזשהו ספר, ולמרות שעוד לא הגעתי לידיעה, אני צריך איזושהי דרך, כן? כמו שאני לומד, עד שזה נכנס לי למוח. תודה רבה פה, אז אני עובד עם הרצון, אני משתדל, אני מנסה. ואז אני בעצם מפתח את עצמי בפנים, זוכה לאיזושהי השראה כזאת מיוחדת, שאני קורא למה הוא המחזיר למותיו. ולבסוף, אני מפתח ליחוש, ואני מגלה את מה שכתוב לי בספר.
אז באמת נסכם שחוכמת הקבלה מדברת אומנם על אמונה, אבל לא מדובר על אותו מושג הרווח, בוא נגיד ככה, מושג העממי שנקרא אמונה, אלא דווקא אנחנו מדברים פה על מדע, ממש שיטה עם כלים, עם ספרים, עם מדריך, עם קבוצה של אנשים שממש חוקרים ובונים את ההרגש ואת התוצאות, חוקרים על עצמם ומגיעים לתוצאות אמיתיות שפשוט אי אפשר להתווכח איתם, כי הן מורגשות ממש באדם. אנחנו עכשיו נעבור לפינת האינטרנט שלנו, מעברון קצר, ואנחנו מיד נשוב. שיעור הקבלה היומי, שהוא אגב אחד מה, בוא נגיד, מעמודי התווך של השיטה, של המדע הזה, שנקרא חוכמת הקבלה, שבו מושכים גם את המאור המחזיר למוטב, הוא שיעור שצופים בו הרבה מאוד אנשים, לא רק בארץ, אלא ברחבי העולם, ולא מעט שאלות נשאלות במהלך השיעור, לא כולן מספיקות להישאל. בחרנו כמה שאלות מתוך השיעור, וננסה לענות עליהן כאן. שואלת אותנו אושרית מאקו, אומרת לנו, מה זאת אהבה? אם יש שני אנשים שיש להם אינטרסים אחד מהשני, איך אפשר לקרוא לזה אהבה? אפשר?
כן, נכון. בעצם כשאנחנו מתארים לעצמנו את המושג אהבה, אנחנו, הדבר הכי זך והכי אמיתי זה אהבה של אמא. כולנו זוכרים וכולנו יודעים עד כל מי שיש לו אמא עד עכשיו יודע את היחס שלה, כמה שהיא אוהבת אותו וכמה שהיא מקבלת אותו, ולא משנה מה הוא יעשה ולא משנה מה יקרה לו בחיים, היא תמיד תקבל ותאהב אותו. לעומת זאת אהבה בין בני זוג, ששם אולי זה לא תמיד ככה. ובאמת ששני אנשים זרים מתחילים להתקרב אחד לשני, קשה מאוד לשבור את המחיצה הזאת שנקראת האגו. האגו הוא בעצם זה שלא נותן לנו לאהוב אחד את השני באמת ולקבל אחד את השני באמת. כי האגו כל הזמן מסתכל איפה אני יכול להרוויח מהקשר הזה, ומה אני יכול להרוויח מהקשר הזה. ואנחנו צריכים באמת לחפש דרך איך להתגבר על האגו הזה, ואיך לאהוב באמת. והאמת שעל זה בדיוק מלמדת אותנו החוכמה הזאת, איך להגיע לאהבה אמיתית. לאהבה אמיתית לבריות, לאהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם השיטה. זה בהצלחה אושרית.
כן, אז ליהנות ככה מאהבה, אבל הייתי רוצה אולי קצת להוסיף על העניין הזה, זה דבר שהוא אפשרי בכלל? זאת אומרת, נראה שכשתמיד אומרים על אהבה, ככה אהבה אידיאלית וכן הלאה, זה... איך זה מסתדר? במיוחד בעולם שלנו, אנחנו לא רואים כל כך את הדברים האלה קורים, ואני רוצה פשוט לחבר גם את מה שדיברנו בחלק הראשון של התוכנית, שזה בכלל גם מדע. כאילו, שני המושגים האלה לא מסתדרים אצלי. איך מיישבים את הדבר הזה? מדע, זה, יש מדע כזה שנקרא מדע אהבה?
ואהבת לך כמוך, זאת אומרת, המושג ואהבת הוא מוגדר. העניין הוא שהעולם שלנו, מה שאנחנו מכירים, הכל מבוסס על הרצון לקבל. אפשר להשתמש בכל המילים האלה, אין בעיה, רק השאלה על איזה בסיס זה עובד. אז ברור שהכל מבוסס על רצון לקבל, על רצון של אגו, עם כל קרא לזה הרצון הטוב שלנו, לרצות את עצמנו, לרצות את הצד השני, הכל שוב מתוך הרצון שלנו מגיע. אנחנו כל הזמן חייבים להתחשב בו. אין ברירה, כי זה טבע אדם, איתו הוא נולד. ולכן... כל סיפור, אנחנו למעשה, כל התקשרות היא באמת, נקרא לזה, נתונה לחסדי שמיים כאלה, כי אף אחד לא יודע איך זה הולך להיגמר, ולא במקרה אנחנו יודעים שם סטטיסטיקה היום עם עשרות של אחוזים שאנשים שנפרדים, הם באמת לא אשמים, כי יש כמו שהוא תהליך של התגברות האגו, והוא מקשה לאנשים באמת ליצור קשר אמיתי ביניהם, לנסות להתעלות מהדרישות של האגו. כי כל דבר קטן פתאום, האדם הופך להיות לרגיש להרבה מאוד דברים שהוא אולי בעבר לא היה רגיש אליהם, וזה הכל העלייה של האגו, ולכן כל דבר קטן עלול להרוס את הקשר. לכן המושג האהבה הוא על בסיס אגואיסטי, זאת אומרת אין לו הרבה סיכוי להחזיק. זה יכול אחר כך להיות מתורגם לא יודע, לסוג של אמפתיה וכו' וכו'. אז אנשים עדיין כדי להמשיך לשרוד, להתקיים, לקיים משפחה, אז מוצאים עוד ערוצים נושאים, נותנים לזה שמות אחרים, וככה האגו מפתח לעצמו שם כלים, התמודדויות, כדי לשמור על המסגרת החברתית, המשפחתית, כל התאים השונים. אבל בחוכמת הקבלה, מושג אהבה הוא מושג אחר לגמרי, הוא מוגדר דווקא על ידי ההתרוקנות של האגו, על ידי משהו חדש שמגיע מחוץ לאגו. זה אהבה ללא תנאי, יש אהבה ש... כל מיני דרגות של אהבה. כל הדרגות הרוחניות למעשה זה דרגות של אהבה. וכל הדרגות האלה, כמו שאמרנו, הן מושגות באופן שיטתי, באופן מדעי, כמו שאמרנו, באותם תנאי מעבדה, עם ספרים, עם הדרכה וקבוצה. כל דרגה רוחנית היא בעצם מידה מסוימת של ואהבת לרעך כמוך.
נוסיף?
כן, רק שאלה אחת עולה לי בראש זה. כשאנחנו מדברים על אהבה, אז על מה אני מדבר? אני מדבר על איך אני רוצה שהוא יאהבו אותי, או שאני מדבר על, כאילו, מה זה להרגיש אהבה באמת? להרגיש אהבה מצד האחר, או להרגיש אהבה שאני אוהב מישהו אחר? ופה מתחיל איזשהו סוג של בעיה, שאני צריך לבחון איך מתייחסים אליי, איך אני מתייחס לאחרים, איך, ברור שהדבר חייב להיות הדדי. וברור שהדבר חייב להיות, שאנחנו צריכים פה להתפשר על משהו, שכל אחד צריך לפנות מקום בעצמו בשביל לאהוב מישהו אחר. וקיצור, השאלה היא לא פשוטה. ו...
זה משהו שהוא, זה משהו שבוא נגיד זה ככה, צריך לעבוד בהדדיות כדי לגלות אותו. משרית, את יכולה להירגע, זאת אומרת, אפשר לעבוד, ברור שאנחנו רוצים, יש אינטרסים אחד מהשני, כי אנחנו זה מבוסס על הרצון לקבל, על האגו שלנו, אבל באמת יש פה שאלות, שאלות מעניינות ומרתקות, ואפשר ללמוד בעזרת חוכמת הקבלה ולהבין איך לייצר משהו דווקא על פני האינטרסים.
יש לנו גם הרבה ספרים בנושאים האלה, של ספרים על זוגיות, זאת אומרת, אז יכול להיות שכדאי, כדאי לה, או אולי כדאי לבן הזוג שלה, לקרוא בספרים האלה, באמת, איך היום בעידן של היום, דווקא הם יכולים, למרות האגו שאמרנו שהוא מתגבר, וממש הורס כל דבר שנקרא לדרכו, דווקא לידי הספרים האלה, כן, איך לדעת להתמודד עם הדברים, ודווקא כן, דווקא להגביר את הקשר מעל כל ה... בעיות האלה.
יש כל מיני סביבות, כמו ספרים, כמו לימודים, למשל במכללה וכן הלאה, זאת אומרת שבני זוג יכולים לבנות את האהבה שלהם דווקא דרך הסביבות האלה, באמת להעשיר את עצמם. אני רוצה לעבור לשאלה נוספת של סופיה מנצרת אלית. סופיה שואלת אותנו ככה, בעלי רוצה שאסביר לו מה אני רואה בטלוויזיה, והוא פשוט לא מבין. הוא אומר שכל הזמן הוא שומע את אותם מילים. איך אני יכולה להסביר לו? האם להביא אותו ללמוד בסמסטר א' במכללה? מה לעשות? כנראה שאת תלמידה, סופיה. כן.
אז קודם כל, האם הוא אוהב משהו, זאת אומרת, האם יש משהו מסוים שהוא אוהב להקשיב אליו? האם הוא מקשיב לתוכניות, יש לנו תוכניות שהן יותר מדעיות, יותר חברתיות, יש את שיעור הבוקר, מה בדיוק הוא אוהב... להקשיב לו, לצפות בו, אפשר להתביא לו ספר, אולי הוא היה רוצה לקרוא, ולהתרכז בנושאים מסוים, וגם כן, שוב, הספרים מחולקים להרבה מאוד נושאים, ואפשר להביא לו את הספר של סמסטר א', גם כן, יכול לקרוא שם את חוכמת הקבלה בתמצית, ולפי זה לראות, אם הוא זה יעניין אותו, אם הוא אוהב חברה, אז אפשר שזה דבר בהחלט מעניין, הם יכולים לבוא ביחד אפילו ללמוד, בסמסטר א' למשל, וגם אפילו אם למדה סמסטר א', אני בטוח שכל פעם שלומדים זה חוויה נוספת, וידיעות חדשות ודאי, כמו שאנחנו כל יום לומדים את החומר, וזה במיוחד שיש לנו גם את הסדנאות המשותפות, אז אני בטוח שגם על ידי זה, גם יהיה ביניהם מכנה משותף הרבה יותר רחב.
כן, הייתי מוסיף גם שאני חושב שאם הייתי היום נכנס לאוניברסיטה, לאיזשהו חוג מתקדם שלומד שנה שלישית פיזיקה גרעינית, אז לא בהכרח הייתי מבין כל המושגים שהם מדברים שם. וככה גם חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו קודם, היא מדע שצריך ללמוד בהדרגה, ואני חושב שיש לנו המון מסגרות מתאימות ללימוד כזה שיטתי ושלומדים לפי הסדר, ממש לומדים ומגדירים את המושגים, ואני חושב שהמכללה שלנו היא הסמסטר הראשון הוא ממש נותן בסיס כזה חזק ויציב לכל מי שרוצה ללמוד ולהבין את חוכמת הקבלה. וזהו, כדאי אם שני בני הזוג יכולים לבוא ביחד ללמוד, זה בכלל, אני חושב, מתנה, ויש דוגמאות מאוד יפות במכללה שלנו לכאלה זוגות.
יפה. באמת יש עוד שאלות, אבל אנחנו ממש מתקרבים לסיום. בואו נצפה בקליפ נוסף של הרב לייטמן, וככה נערוז את התוכנית שלנו. בבקשה.
אנחנו יכולים לחשוב, הוא נמצא, אצלו זה הטבע. הוא נמצא על מנת להשפיע, כמו מלאך נגיד, כן? שזה הטבע שלו, אז הוא נותן. הוא לא יודע משהו אחר, נותן. כמו איזה מכונה. לא, אנחנו מתחילים לגלות שכל אותם המצבים שאנחנו עוברים נמצאים בו. ולאותה צורה... שאני עושה בעל מנת להשפיע מעל הכל הסבל ומלחמות והגיעות שאני עושה, אני מגלה אותו דבר בבורא, כמו במראה. ואז לזה אנחנו דבוקים יחד. ומזה דווקא יש לנו הרגשת אהבה ו... ושמחה וחיבוק, שכל מה שעברתי, מצד אחד זה בא מצידו, מצד שני זה מפני שזה נמצא בו, בעצמו. כל הסבל וכל היגיעה וכל הדברים שהוא סובל והוא... זה, כי לא יכול להיות הרגשת החיבור בלי חיסרון. והם צריכים להיות קשורים יחד. לא, ולא למחוק זה את זה.
כן, זה קליפ של הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי. לא יכול להיות הרגשה של חיבור בלי חיסרון, כך שמענו את הרב לייטמן אומר. אנחנו ממש ככה לקראת סיכום, אולי טיפ מכם, אלכס ובן ציון, לצופים שלנו, איך לחבר באמת להגיע להרגשה של חיבור עם חיסרון, איך לעשות כזה דבר?
חיסרון, דווקא חיסרון הוא נובע מתוך סוג של דחף לחיבור, כי החסרונות נועדו כדי שנמלא אותם בחיבור, לא לסתום אותם. לכן אם יש איזשהו חיסרון לקשר לחיבור, אז כדאי דווקא להשתמש באמצעי של חוכמת הקבלה, באמצעי של הערוץ שלנו, ואז החיסרון הזה יקבל צורה מתאימה, ויכול לקבל גם תשובה שתוביל אותו באמת לחיבור אמיתי.
כן, דיברנו קודם על אהבה, אז אני חושב שהחיסרון הכי גדול, כשאנחנו מדברים על חיבור, אנחנו מדברים על אהבה. ואת זה צריך לפתח, את זה צריך לגלות, את זה צריך להוציא מתוכנו, כי זה קיים בכל אחד מאיתנו. הרצון הזה לאהוב דווקא, לאהוב את בני הזוג, לאהוב את החברים, לאהוב את המשפחה, ואנחנו תכלס צריכים ללמוד איך לאהוב. וחוכמת הקבלה, שהיא חוכמת הלב, היא באמת יכולה ללמד אותנו בצורה ככה שיטתית, איך אפשר לאהוב. ובואו נעשה את זה ביחד.
באמת, אני חושב, אלכס, אמרת את המושג הזה, חוכמת הלב, ככה, באמת עורר אותי שהדבר הזה הוא באמת, דיברנו על מדע וכן הלאה, אז באמת חוכמת הקבלה היא חוכמת הלב, היא מדע הלב, באמת המדע של איך עובדים נכון עם הרצונות שלנו, איך מגיעים לחיבור אמיתי, לא סתם, לא במילים, אלא ממש להרגשה, בפועל, בכל החושים שלנו, זוהי חוכמת הלב. אלכס ובן ציון, תודה שהשתתפתם בתוכנית היום, שמחתי מאוד לארח אתכם כאן במאחורי המילים, ותודה לכם גם הצופים, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לצפות בתוכניות, להיכנס למסגרות הלימוד, ובאמת לגלות את חוכמת הלב. תודה רבה ולהתראות.